שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים, יוצרים וסופרים. ושמי נבור רוזי, קודם כל אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן. ואני רוצה להגיד תודה, אני תמיד פותח, משתדל לפתוח את הפרקים בהודעה, אז אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם לוקחים חלק במסע שלי. המסע שלי הוא לשנות את העולם דרך כתיבה, אם זו הכתיבה שלי כסופר ויוצר, ואם זה דרך התכנים ופרקי הפודקאסט והיוטיובים שאני מקליט ומעביר. ואני אפילו אשמח להזמין אתכם לקחת חלק יותר פעיל במשימה הזו שלי. אז קודם כל מזמין אתכם להירשם לניוזלטר, הוא יוצא באופן שבועי, לפעמים דו שבועי. אני באמת כותב כל מיני מחשבות ושיעורים חדשים שלמדתי מהכתיבה. לצרף לקבוצת הוואטסאפ, שם אני מתקן כמעט כל יום, ואני מתקן גם בסדנאות כתיבה ספונטניות שקורות מעת לעת. אתם אמורים לראות את הקישור להצטרף ממש כאן בפרק, תלוי מאיפה אתם מאזינים, ואם אתם לא רואים אתם מוזמנים גם פשוט להיכנס לאתר שלי www.nevorozi.co.il, ממש כפי ששומעים. ואני רוצה לדבר על שני נושאים בפרק הזה, ובחרתי להיכנס לפרק הזה באופן די אינטואיטיבי. אני מוצא את עצמי, אני תמיד נע במרחבים יחסית אינטואיטיביים, אבל מוצא את עצמי נכנס לפרקים האחרונים עם טיפ טיפה יותר הכנה, והיה בא לי להיכנס לפרק הזה ממקום אינטואיטיבי. אני רוצה לדבר על שני דברים. אני רוצה לדבר על איך ליצור אמונה בכתיבה, איך להאמין בעצמי יותר בכתיבה, לצד כל האתגרים שיש לנו בחיים. ואני רוצה לדבר על מהם הכישלונות הגדולים בכתיבה, יותר נכון, הכישלונות שאנחנו מפחדים מהם. אנחנו מאוד מפחדים מכישלונות. ואני מוצא את עצמי, מצא לי עצמי ככותב את חיית הדרך, והיום כמלווה, אני מוצא את עצמי נתקל בהמון סיטואציות מול כותבים וכותבות. כל מיני אתגרים, רובה מנטליים שמלווים אותם, אז אני רוצה ככה לשפוך אור ובעיקר ליצור מראה על כל מיני אתגרים שאנחנו חווים ככותבים. אני רוצה רגע להתחיל מהמקום של האמונה. אתם יודעים, מאוד קל לדבר מבחוץ ומאוד קשה להסתכל על הדברים מבפנים. וכל אחד מאיתנו חווה את האתגרים שלו, ואני יכול להגיד שבי באופן אישי תמיד הייתה אמונה בכתיבה שלי. תמיד ידעתי שאני כותב טוב. לא קיבלתי ממש ולידציה לגבי זה, אבל היה לי ברור שיש לי סיפור לספר לעולם. אני רוצה לדבר על שלוש אמונות שאנחנו צריכים לייצר, כדי להרגיש קצת יותר נינוחי עם הכתיבה שלנו. מבחינתי האמונה הראשונה היא להאמין בסיפור שיש לי לספר. אין זה משנה אם אנחנו כותבים את סיפור חיינו, אין זה משנה אם אנחנו כותבים סיפור עלילתי בדיוני לחלוטין. אנחנו רוצים להבין שאת הסיפור שלנו אף אחד לא יכול לספר. זו עלילה אחת ויחידה. אני אוהב לקרוא לזה אחד מאחד. נכון, יצאו המון המון ספרים על הודו בשנים האחרונות, אבל את הסיפור שלי רק אני הייתי יכול לכתוב. במקרה הזה הוא סיפור בדיוני לחלוטין, הוא לא מבוסס על אירועים שקרו לו. אז אנחנו רוצים תמיד לגשת למילים שלנו ולכתיבה שלנו כאחד מאחד. אף אחד לא יכול לכתוב את זה. ואני רוצה להבין, או אתם יודעים מה, אני רוצה להשלים מהעובדה אפילו, בגלל שאף אחד לא יכול לספר את הסיפור שלי, שמישהו ירצה לשמוע את הסיפור שלי. ואנחנו לא יודעים, הרבה פעמים אנשים פונים אליי, כותבים כותבות, פונים אליי במייל ובוואטסאפ, נבוא, יש לי רעיון כך וכך, תגיד לי אם יהיה לזה קונים. אני לא יודע, אני לא נביא. עדיין לא. אז זו התשובה שלי בדרך כלל, כלומר, זה לא ממש רלוונטי, הדעה שלי. ויש הרבה, אני ממש מופתע מזה המון פעמים, שכותבים, מספרים לי שהם השתתפו בסדנאות כתיבה, והמנחים של הסדנאות כתיבה אמרו להם, תקשיב, הרעיון הזה לא טוב. או כתבו על זה יותר מדי. מה זה כתבו על זה יותר מדי? יצאו בארץ 20 ספרים על הודו בעשור האחרון. אז מה, לא לכתוב את הספר, לא לכתוב את הרעיון שבוער בתוכי? ואמרו לי את זה. גם לי אמרו, הרבה אנשי יחץ בתחילת הדרך, אנשי יחסי ציבור שרציתי לעבוד איתם, אמרו לי, מה? אתה ילד בן 22, 23, בזמנו. למה שמישהו ירצה לקרוא אותך? אבל הייתה בי איזושהי אמונה. אז האמונה החשובה ביותר בחוויה שלי זה להאמין בסיפור שאני רוצה לספר. האמונה השנייה שאני רוצה ליצור זה להאמין במילים שלי. תראו, כולנו עולם ומלואו, בלי להיות אובר, בלי ללכת יותר מדי עמוק, כולנו עולם ומלואו. ולכולנו יש את הדרכי התבטאות שלנו. ואנחנו צריכים, מעבר לסיפור, בואו נעשה את הסיפור בצד. בואו נגיד שעכשיו 10 אנשים יכתבו בדיוק את אותו סיפור אחד לאחד. עדיין יצאו כאן 10 סיפורים שונים. כי לכל אחד ואחד מאיתנו יש דרך התבטאות מיוחדת. אחד יהיה קצת יותר ציני, אחת תהיה קצת יותר עמוקה ברמת הרגש והדמויות, אחד יהיה יותר מתקתק, ואחת תיכנס לעומקי דיאלוגים שלא, שאחרים לא יכולים לדמיין בכלל. וזה היופי. כלומר, אחד הדברים שלי מאוד חשובים בתהליך הליווי, בגלל זה לי הרבה פעמים מאוד קשה בסדנאות כתיבה. גרסה הכתיבה יושבים קבוצה של אנשים, והמנחה נותן כמו נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, נכנס ויוצא. בעיניי זה לא מספיק מדויק, כי בתהליך ליווי אני מצליח להבין מה עומד מאחורי המילים. אני מצליח להבין את הבן אדם. בגלל זה בתהליך הליווי שלי, בחודש הראשון אני כמעט לא מדבר על הסיפור. אנחנו עוסקים יותר בטכניקות, כתיבה, לצורך העניין כתיבת דיאלוג, כתיבת תיאורים, אפיון לצורך העניין, ורק בחודש השני אני מתחיל לעסוק בכלל בסיפור. כי מי אני שאביע את דעתי באופן מאוד מאוד נמהר ומהיר על הסיפור? אז אם דיברנו על להאמין בסיפור, אני רוצה עכשיו להבין את המערכת יחסים שלי אל מול המילים שלי ודרך ההתבטאות שלי. אני יודע שבתור היום אני בן 30, אני, איזה דור הזה? אני עכשיו דור הוואי, נכון? מי שאמר לי שאני דור הזי ואני זי או זד, וזה לא הרגיש לי נכון. אני רואה את עצמי כדור הוואי, אולי כי אני קצת יותר אולד פשן. תעדכן מי שמעשים לפרק, תעדכנו אותי איזה דור אני, כי איבדתי את הספירה. אני אגיד שלי, אני מרגיש שהדרך התבטאות שלי היא קצת יותר מהירה הרבה. אם אתם גם שמים לב, הקצב דיבור שלי מהיר, המעברים שלי בפרקים יותר מהירים, כי זה אני. אני יכול לשבת ולנסות לדבר ככה ולהישאר בכל נושא. זו הסיבה שהפרקים שלי הם 20 דקות, קצר כולה. זו דרך שאני מאוד מאמין בה. אז גם הכתיבה שלי הרבה פעמים כזו. כן, אני עושה המון המון עבודה שלי, להיכנס לעומקים, ואם האזנתם לפרקים שלי בעבר, אני כל הזמן מדבר על חפירה חיובית ולהיכנס לעומקים, כי הקוראים לא באמת רוצים אינסטנט, אבל לצד זה יש משהו בכתיבה שלי שהוא קצת יותר מהיר. זו דרך ההתבטאות הייחודית שלי. לא ייחודית שרק אני כותב מהיר. הייחודית שלי, כי רק אני לא יכול לכתוב בצורה אחרת. אז אני גם רוצה להאמין בדרך שלי, כן. הבנתי מההתחלה שאני כותב הרבה יותר מהיר, ועברתי תהליך של ללמד את עצמי להיכנס לעומק. אז זה לא it is what it is, זה אף פעם לא it is what it is. אבל הבנתי דרכי ההתבטאות שלי, ואז שאלתי את עצמי איך אני יכול להשתפר, אבל מעולם לא שיניתי את דרך ההתבטאות שלי. כלומר, עברתי איזשהו מסע מעבר להאמין בסיפורים שאני מספר, האם הסיפור טוב, האם הסיפור לא טוב, האם הסיפור מיוחד, האם הסיפור לא מיוחד, להבין שאת דרך ההתבטאות שלי אף אחד לא יכול לקחת ממני. ואני רוצה ללמוד להאמין בדרך ההתבטאות, כי אם אני יותר קומי, אם אני יותר ציני, כי זה מי שאני. אני לא יכול לשנות את מי, אני יכול לנסות לשנות את מי שאני, אבל אנחנו תמיד מדברים על אותנטיות. אז אם אותנטיות היא מפתח מאוד חשוב בכתיבה, אנחנו לא רוצים לשנות יותר מדי. והדבר השלישי זה להאמין בדמויות שלי. וזה לא משנה שוב, אנחנו כותבים את סיפור חיינו והגיבור הוא אני, או אם אנחנו כותבים סיפור בדיוני לחלוטין. עדיין הדמות היא אני. בין אם אאמין בכך, ובין אם אני לא אאמין בכך. בין אם אני גבר וכותב על אישה, ובין אם אני אישה וכותבת על גבר. זה לא רלוונטי. יש המון 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 קווים מקבילים בין הגיבורים שלנו לבינינו. ואני רוצה להאמין בכוח של הגיבור שלי. הרי בכל סיפור יש גיבור. דרך אגב, גם אני כותב סיפורים קצרים והגיבורים מתחלפים, וגם אני כותב שירה. אני אמרתי את זה באחד הפרקים האחרונים שהקלטתי, לא זוכר את המספר שלהם, סלחו לי, אבל דיברתי כך שגם בשירה יש גיבור, כי יש קול שמדבר. אז זה לא גיבור גוף, אבל זה גיבור בנפש. ובחוויה שלי, אני רוצה ללמוד להאמין בדמויות שלי. אני רוצה להאמין שהדמויות סוחפות, אני רוצה להאמין שהדמויות יש מקום בעולם הסיפורי שאני בונה. ברגע שאני מאמין בדמויות, בחוויה שלי זה מנצח אפילו את הלהאמין בסיפור שלי ובמילים שלי. למה? כי הדמות נכנסת, אנחנו נכנסים כאלה עומקים ולכאלה מערכות יחסים אל מול הדמויות, שהרבה פעמים הדבר הזה יכול לתת לנו הרבה הרבה ביטחון. עכשיו אני אהיה כן, כשאני התחלתי את הסיפור שלי, את הספר הראשון שלי, לא ידעתי על מה אני מספר. אז רציתי להאמין בסיפור, אבל לא ידעתי מה הסיפור. רציתי להאמין במילים שלי דרך ההתבטאות, אבל לא ידעתי מה דרך ההתבטאות, היא ממש בתחילת הדרך. אבל האמנתי בגיבור. הגיבור הוא כאילו אני, הוא לא באמת אני, הוא גם היה תל אביב, אבל אין לו שם. אבל חיברתי הרבה הרבה קווים, הוא כמו אלטר איגו שלי. הוא היה מספיק קרוב אליי, אבל האמנתי בדמות. לא כי אני מאמין בעצמי ומלא בעצמי, זה חלילה לא המקום הזה, אלא באמת באמת המקום של אני מאמין שהדמות הזאת תיכנס לעומקים מספיק גדולים של הקורא יהיה שווה להישאר. אז אלה הדברים שאני ראיתי לנגד עיניי כשכתבתי את הספר הראשון. וכל אחד מאיתנו רוצה או צריך לשאוף בעיניי להאמין לפחות באחד מהדברים. להאמין בסיפור שאני מספר, להאמין בדרך ההתבטאות שלי, המילים שלי, או להאמין בדמויות שלי, בין אם בדיוני ובין אם לא. להאמין בדמויות שלי וביכולת של הדמות, אתם יודעים מה? ביכולת של הקוראים שלי להתחבר לדמות. אם הדמות היא לייקבול, לא כי אני מאחיד את הקורא בכפית, אלא הקורא רואה קווים מקבילים בינו לבין הדמות, בשלב הזה הקורא נוכח הרבה יותר בסיפור, וזה מה שאני רוצה ליצור. אז אלה שלושה רעיונות, נקרא לזה, של איך להאמין יותר, איך להאמין בעצמי דרך הכתיבה. כולנו חווים את האתגרים האלה וכולנו חווים את הפחד הזה מכישלון, ואני רוצה גם לדבר על השלושה הפחדים הגדולים ביותר שלנו, ואני הקדשתי לא מזמן פרק שלנו לפחדים, אז דווקא אני כאן רוצה לדבר על הכישלונות הגדולים בכתיבה, אבל אלה כישלונות מנטליים בלבד. כלומר, זה לא כישלון של כתבתי ספר, הוצאתי אותו לאור ואף אחד לא קרא, או כתבתי ספר ואני מרגיש שהוא על הפנים ואני, לא, ואני גונז אותו. לא פחד כזה. יש לנו שלושה פחדים שאני מזהה באופן קבוע מכישלונות מסוימים. והפחד הראשון מכישלון הוא הפחד מחוסר אינפורמציה. אני מדבר על זה המון, שאני פוגש לא מעט כותבים, והסיבה שהם לא מתחילים לכתוב את הספר זה כי אין להם מספיק אינפורמציה ביד. הם לא יודעים עדיין מספיק על הדמות. הם רוצים לכתוב ספר על ברזיל, אבל הם עדיין לא ביקרו. הם היו בברזיל רק 4 פעמים, הם צריכים להיות בפעם החמישית בברזיל. הם כותבים ספר על מדען, אבל הם עדיין לא קראו מספיק ספרי מדע לצורך העניין, אז חסרה להם אינפורמציה. כלומר, אנחנו כל הזמן מחפשים את הרגע המושלם שיהיה לנו מספיק דאטה בראש. אבל הדבר הזה לא באמת קיים. כלומר, אין דבר כזה מספיק אינפורמציה. אני פוגש כותבים שעושים מחקר של שנים על הספר. בנקודה הזו הם כבר יכולים להוציא 3 ספרים, לא שאנחנו במרוץ נגד הזמן, אבל אני מאוד מאמין בלהקות בברזל כל עוד חם. הסיפור, או הרצון, או הדרייב, או הבערה שיש בכם עכשיו, אנחנו רוצים להאמין שהיא תהיה פה בעוד שנה, שנתיים, שלוש, אבל היא לא תמיד תהיה. יכול להיות שסיפור אחר יתפוס את מקומו, יכול להיות שאומנות אחרת, או תחביב אחר יתפסו את המקום. אני מאוד מאמין בלהקות בברזל כל עוד חם. אם אני מרגיש כרגע שיש לי סיפור לספר, אני מתחיל לספר אותו. בו זמנית אני גם מתחיל לעשות את המחקר, אבל אני לא מחכה לסיים את המחקר במרכאות כדי להתחיל לכתוב את הסיפור. שוב, אנחנו לא ננוע במרחבים חסרי אחריות, אנחנו נחזור אחורה ונדייק את הסיפור. הרבה מאיתנו שוכחים את העובדה, או לא ערים לעובדה, לא מודעים לעובדה, שמהרגע שאני אסיים לכתוב את הטיוטה הראשונה, עד הרגע שאני אחזיק את הספר הפיזי, במקרה הטוב יש כמה חודשים. כי קודם כל אני אעבור על הספר ואדייק אותו, ואתם, כשאתם תקראו את הספר בפעם הראשונה, אתם תעברו על הטיוטה הראשונה, לפני העריכה, רק אתם. זה הכי קרוב שאתם תחוו את התהליך של הקורא. כי אתם זוכרים את הקווים הכלליים, אבל אתם לא זוכרים את הכל. יהיו רגעים שאתם תגידו, בוא נה, מי הגאון שכתב את זה? ויהיו רגעים שאתם תגידו, מה זו השטות הזו שנכתבה כאן? זו חוויה מאוד מצחיקה ומעניינת. ככה אני חווה את זה בקריאה הראשונה. וכשאני אחזור ואני אדייק את הטקסטים, אני גם אדייק את האינפורמציה, כי כל מה תהיה לי עוד אינפורמציה. לצורך העניין, כתבתי פרקים על הודו לפני שהייתי בהודו. הגעתי לעוד, דייקתי את הפרקים, תיארתי קצת יותר את המנה הזו, או איך הגשר הזה נראה, או איך האישה הזו לבושה, כי הייתה לי יותר אינפורמציה. אבל התחלתי. כי אם הייתי מחכה למספיק אינפורמציה, מתי זה היה קורה? ליך שהגעתי לעוד, ליך שהייתי חצי שנה בעוד, ליך שחזרתי לארץ ועברתי על כל התמונות 7 פעמים, אתם מבינים את הכוונה? אין דבר כזה מספיק אינפורמציה, וכולנו כל הזמן מאמינים שאין לנו מספיק. אז אני לא רוצה לנוע שוב במרחב חסר אחריות, אני רוצה לעשות את המחקר, אבל אני לא מתנה את הכתיבה במחקר. אני פשוט מתחיל. הפחד השני, שאני רואה אותו כדי נפוץ, הפחד מכישלון, זה הפחד מהטכניקה. אני פוגש הרבה כותבים שאומרים לי שהם בוסר. וזה בסדר, כי כולנו בוסר. לא פגשתי כותב שהוא לא בוסר, גם אני בוסר היום, פשוט יש לי קצת יותר ניסיון. אני יכול להגיד שהשתתפתי בכמה סדנאות כתיבה בתחילת הדרך. האם הם עזרו לי? חד משמעית כן. האם אני רוצה להאמין שההזנה לפרקי הפודקאסט תעזור לכותבים וכותבות? חד משמעית כן. האם אני מתנה את זה? האם אני אגיד לכל כותב, תקשיב, תקשיב, אתם חייבים להאזין לכל פרקי הפודקאסט על מנת להוציא את הספר? לא הייתי אומר את זה. אני חושב שלכל אחד יש את המסע שלו, אני חושב שזה יכול לעזור. בגלל זה אני אומר שתהליכי הליווי לא מתאימים לכולם, כי זה מצריך איזושהי רמה של הקשבה, איזושהי רמה של עומקים. עכשיו, האם אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לדייק את הדיאלוגים שלו? כן. האם אני חושב שכל אחד צריך להעמיק את הרגש בכתיבה? כן. האם אני חושב שצריך להיות ערים, שאנחנו צריכים להיות ערים ל-2024, לעידן המודרני, לציפיות של הקורא היום לעומת עשור או לפני 2 עשורים? ברור. האם אפשר לעשות את זה לבד? כן. אז יש לנו איזשהו פחד שאין לנו מספיק טכניקות, אבל גם כאן זה כמו אינפורמציה. אוקיי, למדתי דיאלוגים, למדתי תיאורים, למדתי סיפורים, אתם מבינים את הכוונה? זה גם לא נגמר. אז האם אני מעודד לימודי כתיבה ברור, האם אני מתנה את זה? לא. ממש ממש לא. אני יכול להגיד לכם שלמדתי תהליך כתיבת הספר הראשון, זה התקופה שלמדתי הכי הרבה על כתיבה בחיי. עד היום. הכי הרבה. והשתתפתי בסמינרים ברחבי העולם, והעברתי עד היום מאות סדנאות בצורות שונות. מאות. אבל התקופה שכתבתי את הספר הראשון שלי, ביני לבין עצמי בחדרי חדרים, פתאום הבנתי מה עובד לי. פתאום הבנתי שכשאני מרחיב את הדיאלוג אני נכנס יותר עמוק. פתאום הבנתי שכשאני נותן לדמות להביע את עצמה, אני מחבב אותו יותר. ואם אני מחבב אותו יותר, יכול להיות שגם הקוראים יחבבו אותו יותר. אז למדתי, זה ממש כמו סדנה כתיבה מהירה כזו, ביני לבין עצמי, כשאני גם המורה וגם התלמיד. אז הפחד מטכניקה הוא טבעי, ואני כן מציע לכולם להתמסר ללימודים, להתמסר לכתיבה, אבל אני לא בטוח שצריך ללכת ללמוד עכשיו 10 שנים כתיבה כדי להתחיל לכתוב ספר. אני פחות מאמין בזה. אני באמת מאמין, כמו שאמרתי, האינפורמציה, תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה אני לומד. והוויז'ן הראשוני שלי על הפודקאסט הזה, אנחנו לדעתי 3.5 שנים מאז שהפרק הראשון הוקלט, איפשהו לקראת סוף 2020, עוד בימי הקורונה. הוויז'ן הראשון על הפודקאסט הזה היה שהוא ילווה כותבים בתהליך הכתיבה. ואם תאזינו, אפילו אם תחזרו אחורה ותאזינו לפרקים הראשונים, הם היו הרבה יותר טק, 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 טכניקה, פרק על דיאלוגים, פרק על אפיון, פרק על... ופתאום הבנתי שהכתיבה היא הרבה יותר, לא הבנתי, הייתי ער לזה, אבל הבנתי שאני מפספס את כל המקום של הרגש בכתיבה. אז אם אתם תאזינו לעשרה הפרקים האחרונים, אתם תראו שהפרק הזה הוא הרבה יותר ישיבה בסלון. כלומר, אני ואתם יושבים בסלון, כוס יין, אנרגיה שהיא הרבה יותר חברית ופחות מורה ותלמידים. וכנראה שכשאני אגיע לפרק 120, האנרגיה שוב תשתנה קצת. כי גם אני כל הזמן לומד מהאינפורמציה שיש לי. אם הייתי יושב כמו במעבדה ומתכנן איך פרקי הפודקאסט צריכים להיראות, 30% רגש, 30% טכניקה, 30% מעבר עליה היום, כנראה שעד היום לא הייתי מקליט את הפרק הראשון. קראתי איזשהו מחקר, לא מזמן, מאוד מאוד מעניין, שמשהו כמו 90% מהפודקאסטים לא עוברים את הפרק השני. ו-95% לא עוברים את הפרק העשירי. אני כנראה לא מדויק במספרים, סלחו לי. אבל הרוב המכריע של הפודקאסטים לא עוברים את הפרק העשירי. כי אנחנו מחפשים את הטכניקה והאינפורמציה. עכשיו, אני לא רוצה חלילה, אני באמת חושב שהתכנים מאוד מאוד טובים בפרקים הראשונים. עד היום הפרקים, 10 הפרקים הראשונים, הפרקים הכי מואזנים אי פעם. כי יש להם קילומטראז' וכי הם נגעו בנושאים הכי בוערים גם. אבל אני לא רוצה לחכות לרגע הנכון, אני רוצה ליצור איזושהי תנועה. אם תשאלו אותי, אני מאמין שהספר השני שלי הרבה יותר טוב מהספר הראשון, הוא לא מחר כמו הספר הראשון. אם תשאלו אותי, אני מאמין שהפרקים האחרונים שהוקלטו, כולל הפרק הזה, הרבה יותר טובים מהפרקים הראשונים של הפודקאסט. הם לא מקבלים את אותה כמות האזנות. כלומר, יש היום הרבה יותר מאזינים אי פעם לפודקאסט, אבל המאזינים ברובם התחילו מההתחלה, שזה טוב, אני רוצה שהם יחוו את זה. אבל זה בסדר, כי אנחנו כל הזמן משתפרים. אז הפחד השני הוא הפחד מטכניקה, הפחד השלישי הוא הפחד החברתי. והפחד החברתי, הפחד מכישלון חברתי, מגיע בהרבה הרבה הרבה זוויות. הקלאסי זה מה יחשבו, העמוק יותר זה בונה, אני לא רוצה לעשות צחוק מעצמי, והעמוק עוד יותר זה אני לא רוצה לעשות משהו שאני אתבייש בו. וכאן מגיע מבחן האמונה האמיתי, בגלל זה בחרתי לפתוח את הפרק עם אמונה ואז לעבור לכישלונות. אני לא חושב שאי פעם אני יכול לעשות משהו שאני מתבייש בו, אם אני מאמין בו באותו רגע. אם אני עושה פעולות נמערות, יש אחלה סיכוי שאני אתבייש בזה בעתיד. כי אני מגיב מאוד רגשי ומאוד אינטואיטיבי, אני מאוד מאמין באינטואיציה, אבל לעומת זאת, אם אני מגיע לזה מהלב ומייצר תנועה מהלב, אני לא חושב שאי פעם אני אוכל להתבייש בזה או להצטער על זה. אני חייב להודות שעד היום לוויתי להערכתי בין 250 ל-300 כותבים בעשור האחרון, בתהליך הלווי כתיבה. לצד זה, עברו דרכי אלפי כותבים לאורך השנים. אלפי. מעולם עד היום לא פגשתי או שוחחתי או התכתבתי עם כותב או כותבת שהצטערו על כך שהם כתבו את הספר. מעולם לא קרה לי. הפחד הזה הוא פחד ראשוני במידת מה. הפחד מכישלון החברתי הזה. אבל ברגע שאנחנו יוצרים את התנועה, הפחד מתפוגג. אבל דרך אגב, זה לא שאנחנו מחר נתעורר והכל יהיה בסדר. הפחד הזה מתפורר ומתפוגג 0.5% בכל יום. ועוד 0.5% ועוד 0.5%. ופתאום כשאנחנו אחרי כמה חודשים, הפחד עדיין קיים, אבל הוא קצת יותר קטן. ואחרי עוד כמה חודשים הוא עדיין קיים, אבל הוא קצת יותר קטן. הפחד הזה קיים גם אצלי. גם אצלי. בכל פרק שאני מקליט, בכל סדנה שאני עולה לשידור חי, ובכל טקסט שאני כותב. עד היום הפחד הזה קיים אצלי. אבל בגלל שהוא קטן כל יום בחצי אחוז, הוא כבר כמעט כמעט לא קיים. הוא תמיד יהיה שם ב-0.00 משהו. ופרגנתי לעצמי, כי הוא קצת יותר מ-0.00 משהו. הוא עדיין קיים. אבל אני ער אליו, ואני יודע שכל אני עושה את הפעולות מהלב, הדברים הולכים למקום טוב. וכך אני רוצה להסתכל על הכתיבה שלי. ואני רגע רוצה לסכן את הפרק הזה. דיברתי על שלוש דרכים להאמין בעצם יותר בכתיבה. זה להאמין בסיפור שלי. יש פה עלילה אחת ויחידה, אני אוהב לקרוא לזה אחד מאחד. להאמין במילים שלי ובדרך ההתבטאות הייחודית שלי, גם אם אין לי מושג מהי דרך ההתבטאות שלי עדיין, אני לומד תוך כדי הכתיבה מהי דרך ההתבטאות, ולהאמין בדמויות שלי. כי בסוף 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 הדמות שלי היא אני, אם אני מאמין בזה, אם אני ער לכך ואם אני לא ער לכך. ואחר כך דיברנו על שלושה פחדים הכי גדולים מכישלון בכתיבה. הפחד מלהיכשל בלא לדייק באינפורמציה, הפחד מלהיכשל בלא לכתוב בצורה מספיק טובה מבחינת טכניקת כתיבה, והפחד הגדול זה הפחד החברתי של האם אני מביך את עצמי או what the fuck am I doing here בצורה כזו או אחרת. ושוב אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכאן שהצטרפתם אליי גם בפרק הזה. כמו שביקשתי בתחילת הפרק, אני מזמין אתכם. זה יעזור לי להפיץ את הבשורה. אם אתם יכולים להמליץ לחבר או חברה, בן או בת משפחה להאזין לפרקים, אם עדיין לא הצטרפתם לניוזלטר או לקבוצת הוואטסאפ, אם אתם עדיין לא עוקבים בערוץ היוטיוב ששם אני מעלה הרבה הרבה קצרצרים, עם ממש הדרכות כתיבה של 2, 3, 4 דקות, באופן די תדיר, יותר תדיר מהפודקאסט בכל אופן. אז אני אשמח שתעשו את זה ותעזרו לי להפיץ את הבשורה ותעזרו לי להגיע ליותר ויותר אנשים. וכרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.